כן.
חנוכה שמח. שעה טובה. הכנסנו לחג המתוק הזה. ואנחנו ננסה להבין היום כמה דברים שיתחברו לנו בעזרת השם ביחד. מבחינת, הגדרתי את הנושא של השיעור, הגדרנו אותו, מדוע אין מסכת ומשניות לחנוכה. אז סתם תדעו ששאלה מעניינת שהעסיקה כמה שככה כתבו על הדבר הזה. מי שרוצה לראות סיכום מעניין על הנושא הזה, יש ספר שנקרא צניף מלוכה. זה קובץ מאמרים של הרב נריה, זיכרונו לברכה. לא הסתכלתי אם יש בישיבה, אני מעריך שכן, אבל עכשיו הוא נמצא פה אצלי על השולחן. אז זה שרוצה שם, נדמה לי עמוד או 170 או 270, משהו כזה. מאמר קצר של הרב נריה על הנושא הזה. זה מתחיל מזה שהוא מאוד מאוד יוצא נגד שיטה שכתובה באיזה ספר, יש ספר שנקרא טעמי המנהגים, והוא אומר שרבי, בגלל שהוא מזרע בית דוד, והחשמונאים כידוע תפסו את השלטון מה זה מזרע בית דוד? לא, הם לא מלכו מלכי בית דוד, אבל החשמונאים תפסו את השלטון, זאת אומרת הם היו מלכים. והאמת היא שזה גם הרמב"ן כותב, הרמב"ן כותב פרשת ויחי על הפסוק לא יסור שבט מיהודה, אומר שם הרמב"ן שלמעשה המלכות בעם ישראל היא שמלכות בית דוד, ובעצם אסור לאחרים להיות מלכים. אז החשמונאים בזה שהם נהיו מלכים, הם בעצם, יש בחינה מסוימת שהם לא היו בסדר. כך אומר הרמב"ן. כמובן שיש על זה הרבה דיונים, כי בסוף לא היה שם מישהו אחר, וזה היה מלכות זמנית, לא משנה, לא ניכנס לנושא הזה, זה נושא אחר. על כל פנים, בספר טעמי המנהגים הוא כתב שרבי, בגלל שהוא היה מזרע בית דוד, ככה כתוב בגמרא, אז הוא כאילו העניש את החשמונאים שהוא לא עשה מסכת עליהם, ככה כתוב בספר טעמי המנהגים. הרב נריה נכנס חזק גם לא יכול להיות שרבי קדוש ועליון שיעשה כזה דבר, וגם עוד הרבה סיבות מעניינות, אני לא אכנס לזה. כל פנים, לעצם השאלה למה אין מסכת, אז הרב נריה מביא ההסבר המרכזי שכתבו כמה, זה שבעצם יש מסכת. כלומר, אבל אין. אז למה הם מתכוונים? מה? לא, במסכת שבת יש גמרא, אבל אין משניות ואין מסכת. אין מסכת מגילה. אין מסכת חנוכה, כמו שיש מסכת מגילה. זה גם חג דרבנן. יש מסכת שלמה. אז מה? אבל יש פה מצווה, יש פה מצווה מדי רבנן, להדליק נרות, תכף נגדיר, תכף נראה בדיוק מה המצווה בחנוכה, מה...
אני אומר, המנהגים זה אולי המשנה וה...
בקיצור, מה שהם כותבים זה שזה נמצא במגילת תענית. יש הרי מגילת תענית שמוזכרת במסכת ראש שנה, יש שם רשימה של כל מיני חגים שהיו בעם ישראל, חלק גדול מהם התבטלו במשך השנים, ולמעשה בסוף בכלל בטלה מגילת תענית. אבל יש כאלה שטוענים שחלק גדול ממה שאנחנו מכירים, מסכת שבת, מהסוגיות על חנוכה, למעשה מופיע במגילת תענית. ולכן, כאילו, לא היה צורך במסכת, כיוון שבעצם כבר היה משהו, היה משהו קדום. מגילת תענית זה יחסית משהו קדום, שהוא נמצא אפילו לפני תקופת התנאים, או בתחילת תקופת התנאים, ולכן כביכול לא היה צורך בזה. זה רקע קצר לכל הנושא הזה. אני רוצה, בעזרת השם פה בדקות הקרובות, לנסות להסביר את הטעם, אני חושב, היותר עמוק ומשמעותי. גם אם זה מצטרף למגיעת תענית, כל מיני דברים כאלה, בסוף את האמת שהתירוץ הזה לא מספיק מקובל, כי בסוף למה לא לעשות מסכת? למה לא לעשות מקום מרוכז שבו זה יופיע? יש פה כנראה משהו יותר עמוק, ואת הדבר הזה אני רוצה שבעזרת השם להסביר. כדי להסביר את הדבר הזה, אני רוצה ברשותכם לשאול ברמב״ם שאלה שמעניין שאני לא ראיתי שדנים בדבר הזה. זה לא ראיה, כי אני לא רואה את כל הספרים שיש על כל דבר, אבל אני חושב שזה נקודה שפחות ראיתי את המפרשים מדייקים ברמב״ם. ואני מתכוון לכך שהרמב״ם בהלכות חנוכה, שלוש פעמים, לפחות, האמת היא ארבע פעמים, אבל אני פה, פה יש שני מקומות, ואני אוסיף על זה עוד, אני אגיד לכם בעל פה עוד, שהרמב״ם קושר את הלכות חנוכה, תולה אותם בפורים. כאשר לכאורה, לא מובן מה הצורך ההלכתי לעשות את זה. תסתכלו רגע בבקשה במקור שתיים. הרמב״ם כותב, מפני זה, התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו, שתחילתן מליל 15 וכסלב, ימי שמחה והלל, תכף אני אחזור לזה, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס, עכשיו שימו לב למשפט הבא, וימים אלו הם הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אם תמשיכו מיד אחרי זה לתחילת הלכה ד', תחילת הלכה ד' אומרת כל החייב בהדלקת, כל החייב בקריאת מגילה חייב בהדלקת נר חנוכה. כלומר, וגם בהמשך שתי הלכות אחרי זה, הרמב״ם אומר, מדבר על עוד משהו, וגם שם הוא תולה, אבל מדבר על איך בכלל, האם מברכים על זה? אז הוא אומר, מברכים על זה כמו שמברכים על מגילה ועל עירוב. שם הוא כותב גם עירוב, אבל ממש פה, שלוש פעמים, ממש שורה אחרי שורה, הרמב״ם, עכשיו אתה שואל את עצמך, מה היה חסר בלי זה? מה, אם היינו כותבים, הדלקת הנרות בהם, מצווה מדברי סופרים. זה היה חסר משהו? בוא. יש מצוות מדברי, יש חכמים, יש להם כוח לתקן, והם תקנו את המצווה, אז מה, למה צריך כל הזמן להגיד שזה כמו אסור בסדר תענית, כמו פורים? אסור בסדר תענית, כי עשו את זה ימי שמחה, זה אסור. כל הזמן הרמב״ם, אפשר להבין מה ראה הרמב״ם בפורים שלימד, לפי דעתו, לימד אותו איך הם תקנו את התקנה בחנוכה. בסדר? שומעים את הנקודה? זאת אומרת, אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אז אני מבין שהרמב״ם הבין שמול עיניהם של מתקני התקנה של חנוכה, שזה בערך 200 שנה, אחרי פורים, כידוע בהיסטוריה, כן? שלא נתבלבל לרגע. זה לפעמים מבלבל, כי חנוכה בלוח השנה היא לפני פורים, אז ככה עד כיתה ג' בערך אתה קצת מתבלבל מה היה לפני מה, עד שעוזרים לך לעשות סדר עם הדבר הזה. אבל ידוע שפורים זה בין בית ראשון לבית שני, בזמן ה-70 שנה של גלות בבל, שלמעשה היא בפרס חלק גדול ממנה, וחנוכה למעשה באמצע הבית שני. בית שני הוא בערך כ-400, לא בערך, הוא בדיוק 420 שנה, וזה מתרחש ממש באמצע תקופת בית שני, אחרי שהיוונים למעשה מנצחים את הפרסים ולוקחים את השלטון מהם בכלל, בכל בכל העולם המיושב, אפשר לומר, ברוב העולם המיושב שהיה אז, ובמסגרת הזאת, כידוע, הם לאט לאט נכנסים לתוך ארץ ישראל, ומשתפים איתם פעולה חלק מהיהודים בארץ, ולאט לאט מנסים בעצם פה להפוך את המדינה למדינה הלניסטית, למדינה בעצם עם תרבות יוונית, ומתוך כך כמובן בסוף מגיע כל המאבקים, שחלק מהם זה הסיפור הספציפי שאנחנו חוגגים אותו, ולמעשה זה היה מאבק של עשרות שנים, של 20 וכמה שנים, אבל זה כרגע ההיסטוריה. כל פנים, אז קורה מה שקורה, ואז חכמי ישראל רוצים לתקן, אז מסתכלים 200 שנה אחורה, רואים את פורים, והם אומרים לעצמם, אנחנו נלמד מפורים איך לתקן את חנוכה. מה צריך ללמוד משם, ומה הם למדו משם, ולמה הם למדו משם, זה נקודה שנרצה להבין אותה בדברים של הרמב״ם. עוד נקודה אחת, לפני שככה ניכנס להבין את העניין, זה השינוי של הרמב״ם מנוסח הגמרא. הרי הגמרא אומרת, גמרא מפורסמת, כן, כולם מכירים אותה, הגמרא מתארת את מה שהיה, ואחרי שהיא מתארת את מה שהיה, היא כותבת לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים קבעום ועשאום, ימים טובים הלל והודעה. ככה זה לשון הגמרא, קבעום ושנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודעה. עכשיו שימו לב כמה זה משמעותי פה כל מילה, איך להבין אותה. כי המשפט הזה אפשר להבין אותו, ויש רבים שככה הבינו אותו, תכף נראה שיש לזה גם השלכה להלכה למעשה, שצריך לקרוא את המשפט ככה, קבעום ועשאום ימים טובים, במה? בהלל והודעה. זאת אומרת, בעצם מה העיקר של מה שקבעו בימים האלה? מה זה? הלל והודעה. אני אלך רגע ישר להשלכה הלכתית, תכף תבינו למה אני עושה את זה. אם ככה זה באמת כוונת הגמרא וזה הגדרת החג, זה הגדרת התקנה, האם יש עניין בחנוכה לקיים סעודות מצווה? מה?
אין
עניין. למה? כי מה קבעו?
הלל והודעה.
הלל והודעה? ידוע ההבדל, למה בפורים קבעו לאכול ולשתות משתה ושמחה, מה ההבדל? יפה, אז ההסבר המקובל, שתכף אנחנו קצת נצטרך להבין אותו מחדש, אבל הוא עדיין יישאר נכון, אבל כבר בצורה טיפה שונה. אבל ההסבר המקובל, שהוא ודאי שלכל השיטות שככה לומדים את הגמרא וככה גם פוסקים להלכה, הוא מאוד מובן. בפורים הגזרה הייתה על הגוף, רצו להרוג, להשמיד ולהרוג פיזית את כל היהודים, מנער ועד זקן. אז כיוון שכך, כשתקנו את התקנה לחוג את פורים, אז כאילו מידה כנגד מידה, תקנו לשמוח עם הגוף. זאת אומרת, רצו להשמיד לנו את הגוף, אז אנחנו נשמח עם הגוף. איך שמחים עם הגוף? אוכלים ושותים וכו'. חנוכה, כידוע, הגזרות היו גזרות רוחניות, הגזרות היו על לימוד תורה, על ברית מילה, על שמירת שבת, יותר על התרבות, פחות על כאילו בעקבות זה גם הרגו יהודים, אבל זה הרגו יהודים בגלל שהם לא עמדו במה שהרבים, אם היהודים היו אומרים, בסדר, אין בעיה, אנחנו איתכם, אז היו הורגים אותם. זאת אומרת, הגזרות היו רוחניות, ולכן גם התקנה של החג היא תקנה רוחנית, בהלל והודעה, שבח, להודות וכו'. ואז בא רמב״ם, והוא כותב אחרת. הוא כותב, אני חוזר עכשיו לרמב״ם שקראתי קודם, במקור 2, התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים הללו, שימו לב, ימי שמחה והלל. אני שואל אתכם, האם הביטוי ימי שמחה מופיע בגמרא? לא. כי מה אמרנו, מה כתוב בגמרא? ימים טובים בהלל והודעה. בסדר? בא רמב״ם ואומר, קבעו ימי שמחה והלל. רגע, מה רמב״ם, אתה משנה מהגמרא? מה אתה, יש לך איזה גמרא משלך? איך אתם מסבירים את הרמב״ם בפשט? יפה, רגע, אתה כבר הולך כבר לשלב הבא ואתה אומר מצוין, מזכיר את פורים. רגע, עוד לפני פורים, איך הרמב״ם ראה את זה בגמרא? איפה הוא ראה את זה בגמרא? הרי הרמב״ם לא ממציא. הודעה אי אפשר ל... לא, זה לא, כאילו, הודעה זה לא שמחה. הודעה זה הודעה ושמחה זה שמחה. הודעה זה להודות.
זה ימים טובים.
אופה, מה?
ימים טובים.
יפה, שר כוח, מתן. שימו לב, איך כתוב? כתוב, קבעום ועשאום, ימים טובים, בהלל והודעה. לפני 3 דקות אמרתי לכם, בכוונה אמרתי את זה ככה, שמי שקורא את הגמרא בהסבר הקודם שאמרתי, אז הוא קורא את זה ככה. קבעום ועשאום ימים טובים, איך? בהלל והודעה. זאת אומרת, כאילו, הימים טובים זה לא מה שקבעו. מה שקבעו זה מה? זה הלל והודעה. זה מה שקבעו. הימים טובים הם לא שומעים את ההבדל. יש הבדל מלקרוא את הגמרא, קבעו ועשום ימים טובים בהלל והודעה, ואז הכוח הולך להלל והודעה. אפשר לקרוא את זה אחרת. תכף נבין למה, מה שנתנאל אומר, אבל לפני כן, אומר הרמב״ם, קבעו ועשום ימים טובים. ימים טובים, משתלב עם שמחה או לא? משתלב. כאילו, מכילה שאמרתי שהודעה פחות משתלב, כי הודעה זה הודעה, זה להודות. בסדר, אתה אומר, כשמודים צריך להיות שמחים, אבל זה לא הגדרה, אבל יום טוב זה יום שמח, כלומר, זה יום, שומעים את ההבדל בקריאה של הגמרא, קבעום ועשאום, ימים טובים. נכון, יש פה גם הלל והודעה, אבל קודם כל, הבסיס הוא ימים טובים, ימי שמחה. ימי שמחה והלל. איפה ההודעה נעלמה ברמב״ם?
אתה שמח, אתה
מודה
כבר?
אתה מודה. אתה מודה מאליו. אתם יש לכם הרבה כאילו כבר קו זכות, אבל תקשיבו. איפה נמצא ברמב״ם ההלכה שבחנוכה צריך להגיד על הניסים, אתם יודעים? תגידו רגע, מה זאת אומרת איפה זה נמצא? באיזה הלכות זה נמצא? לכאורה, איזה הלכות זה אמור להיות?
תפילה
אמרתי. אפה, מי אמר תפילה? מה התכוונת? יפה, אבל אתה מבין שזה... זה חידוש. כאילו בצורה טבעית הייתי מתחיל את השיעור, שואל, תגידו איפה נמצא על הניסים ברמב״ם? אז נראה לי רובנו מה היינו אומרים? באיזה הלכות? בהלכות חנוכה, בהלכות חנוכה. לא יודע, כשאתה מסתכל בקיצור שולחן ערוך, אז כתוב שבחנוכה אומרים על הניסים. נכון? כי זה הלכות חנוכה, אז אומרים איך מתפעלים בחנוכה, איך הם מברכים ברכת המזון בחנוכה, לא יודע, איך הכל בחנוכה. איפה נמצא על הניסים ברמב״ם? נמצא ב... לא בחנוכה, זה נמצא בהלכות תפילה. זאת אומרת שההודעה היא דבר כמובן נכון וקיים והכל, אבל הרמב״ם אומר כאילו זה חלק. איך מתפללים בחנוכה? אומרים, מודים גם. אז שימו לב, רמב״ם אומר, קבעו מה עיקר התקנה. למה אני אומר את כל זה? לפי הרמב״ם, ההודעה היא כמובן קיימת, אבל היא לא עיקר התקנה. עיקר התקנה זה ימי... שמחה והלל. שימו לב. עכשיו, בואו נחזור עכשיו אז בואו נסכם. בואו נעשה סדר, רגע נסכם, ומכאן נעבור לשלב הבא. אז אמרנו, אנחנו רוצים להבין ככה. דבר ראשון, אנחנו רוצים להבין למה הרמב״ם תולה כל הזמן את החנוכה בפורים. 1. 2, יותר נכון, 1, אנחנו רוצים להבין למה אין מסכת החנוכה. זה 1. 2, אנחנו רוצים להבין למה הרמב״ם תולה את חנוכה בפורים. 3, אנחנו רוצים להבין למה הרמב״ם כל כך נראה לו שאת הגמרא צריך ללמוד בצורה הזאת, ימי שמחה והלל, ולא קבעום ימים טובים בהלל והודעה, שהלל והודעה היה עיקר, אלא לפי הרמב״ם, קבעום ועשאום ימים טובים, זה העיקר. איך עושים את זה? על ידי הלל, הודעה גם. היא אפילו לא מוזכרת פה, היא לא מרכזית פה, היא תהיה בהלכות תפילה. מה בסוף הסיפור של כל, של כל הדבר הזה? לפי הראייה של הרמב״ם, ככה נראה לעניות דעתי. אז פה באמת נכנס פורים, כמו שנתנאל אמר נכון, וגם מאוד מאוד לכאורה פשוט, כי זה ממש כתוב במגילת אסתר בצורה ברורה, ועוד יותר זה כתוב ברמב״ם בצורה ברורה. בואו נלך דקה אחת לפורים ונחזור לחנוכה. מה היה בפורים? השמדה גדולה על כל היהודים, הצלה גדולה, ואז עומדים שם אנשי גדולי הדור של אותו דור, מרדכי, בית דינו של מרדכי ואסתר, והם קובעים חג לדורות. איך הם קובעים את החג הזה לדורות? מה מאפיין את קביעתו של חג הפורים ממש בפשט פסוקי המגילה? מה מאפיין את ה... הצלה של כל העם. איך זה בא לידי ביטוי בתקנה? מה מאפיין את התקנה, את המצווה, את המצוות של פורים?
נשים חייבות בהם.
נכון, תכף נראה שיש בזה משהו, שאלה אם זה המאפיין. יש מי שאומר את מה שאתה אומר, זה נכון, אבל אולי תכף נראה, במרחב יותר גדול.
שם כתוב משהו על קברו אותם לימים שמחים.
איך?
שם כתוב שקברו אותם לימים
שמחים. מה זה? עכשיו אתה אומר גם שם כתוב? אולי שם כתוב?
שם וגם בחנוכה.
זה לא גם שם, אלא שם. יש מגילת אסתר. מגילת אסתר כתוב, לעשות אותם, שימו לב, ממש פשט המגילה. קיימו וקיבלו היהודים, עליהם והדרה וכו', לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. לעשות את היום ליום של שמחה, זה נראה כאילו ביטוי רגיל כזה, אנחנו לא שמים לב לביטוי הזה, אבל אם שנייה אחת נחשוב עליו יותר לעומק, תראו שיש פה דבר נפלא ביותר. כי מה בעצם אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים, לא אנחנו, כן? חזל שקבעו את זה. אנחנו לוקחים יום של חול, יום רגיל של חול, ואנחנו עושים אותו, ואנחנו הופכים אותו ליום של שמחה. שוב אני חוזר, תשימו לב, להבדל בין זה לבין החגים שהם מהתורה. בחגים שהם מהתורה, כמו פסח לדוגמה, פסח, שבועות, סוכות, יש מצווה לשמוח ברגלים, נכון? מי הפך את היום הזה ליום של שמחה? מי עשה את פסח ליום שמח, את סוכות? סוכות ועוד יותר, כן, זה החג של השמחה. השם. מה? זאת אומרת, התורה מצווה אותנו לשמוח בחגיך, אבל החג שהוא שמח, מי עשה אותו שמח? מי קבע אותו שמח? מה? הקדוש ברוך הוא עשה אותו שמח. איך הקדוש ברוך הוא עשה את היום הזה ליום טוב? בוא ניקח שיום טוב זה מקביל ליום שמח, בסדר? קבעו ועשום ימים טובים, זה שמחה. איך הקדוש ברוך הוא הפך את זה ליום שמח? עשה נס גדול ביום הזה, הוציא אותנו ממצרים. נתן לנו את התורה, סוכות, אפשר לדון, מה בדיוק היה בסוכות, הושיב אותנו והציל אותנו מכל פגעי הטבע במדבר. עשה לנו ניסים מופלאים, זה ניסים כל כך גדולים שהם הפכו את היום הזה עד יציאת מצרים. אז היה היום, י"ד ניסן, ט"ו בניסן, היה יום רגיל, אבל אחרי מה שקרה, זה הפך את היום הזה ליום יום שמח. ואז התורה באה ואומרת לנו, אתם תהיו שמחים ביום הזה, אתם חייבים לשמוח ביום הזה. לא אנחנו עושים את השמחה ביום הזה. השמחה היא, הקדוש ברוך הוא עשה אותה על ידי הנס שהוא עשה ביום הזה, ואנחנו שמחים חייבים לשמוח ביום הזה, כי יש מצווה בתורה, שמחת רגלים, חייבים לשמוח ברגל. תזכרו את זה, כי תכף אני אחזור לזה, ותשימו את זה שנייה רגע בצד, תזכרו את זה. עכשיו אני חוזר לפורים, ותכף נגיע לחנוכה ונחבר את הכל ביחד. אז מה קורה בפורים? יום י"ד באדר היה אחד הימים הכי אפורים בשנה. איך אני יודע שהם היו אחד הימים הכי אפורים בשנה? כי המן הוא מאוד שמח שנפל לו היום הזה. י"ג, י"ד, כן, החודש אדר. הוא אמר, וואלה, נפלתי על חודש מעולה, למה אין ליהודים האלה שום חג בחודש הזה? פה יש להם פתו בשבט, פה יש להם משהו, פה יש להם תשרי, ניסן, סיוון, זה, זה. נפלתי על איזה חודש יבש כזה, בסוף החורף, כולם כבר, נגמר להם כבר האוויר, סוף הזמן חורף, מחכים כבר לאביב. נפל לי... משה רבנו. מה? כן, אז הגמרא אומרת, הוא לא ידע שמשה רבנו נולד, נפטר, בסדר. אבל, כלומר, זה היה יום חול לחלוטין, וזה היה יכול להישאר יום חול רגיל לחלוטין, אם לא היו אנשי בית דינו של מרדכי היהודי, באים ואומרים, לא, אנחנו משנים את המהות של היום הזה. עד היום הוא היה יום חול רגיל. מהיום הוא הופך להיות יום שמח. אם הם לא היו מתקנים את זה, אני שואל אתכם, מה קורה עם היום הזה? עד היום? מה? עד היום הוא היה... תגידו, רגע, אבל נעשה נס, למה שהקדוש ברוך הוא לא יהפוך את היום הזה ליום של שמחה? איך נעשה הנס? איך נעשה הנס? פורים. איך נעשה הנס? קדוש ברוך הוא שמה... תורה טבע. כאילו, קדוש ברוך הוא ידוע, אין שמו לא מופיע במגילה. יש אסתר, יש לה כל מיני תכסיסים, תעשה כאילו אמן, הוא חבר של אחשוורוש, כאילו. וכל הכוכבים מסתדרים, כן, ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא והכל, אבל זה לא... זה בדרך הטבע. אם זה בדרך הטבע, אז הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר תעשו חג, אלא הוא משאיר, אנחנו בעצם כאילו עשינו את הנס, אנחנו בעצם פעלנו כדי שיהיה הנס, ולכן מה? איך עכשיו נקבע החג? מי קובע את החג? אנחנו קובעים את החג. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. הוא אומר זה אצלכם, אתם עשיתם את זה, בסדר, אני קצת, נתתי קצת דחיפה כמובן, בלעדיי ובלי הקדוש ברוך הוא שום דבר בעולם לא זז, אבל בעיקרון זה שלנו. אבל הייתה התעוררות, קיימו וקיבלו היהודים עליהם והזרם, אמרו, מה הקדוש ברוך הוא, היה פה כזאת התעוררות וכזה סייעתא דשמיא ופעולה שלנו ועזרה שלו, אנחנו נהפוך את היום הזה ליום של שמחה. ואז הם קובעים את היום הזה ליום של שמחה, והמשמעות היא, עכשיו אני חוזר רגע, מה אמרנו בפורים? מי שאוכל ושותה בפורים, הוא חייב להגיד דברי תורה בסעודה כדי שהסעודה שלו תחשב סעודת מצווה? לא. זה שהחבר'ה בסעודת פורים עושים קצת סיומי מסכת ואומרים דברי תורה, זה מצוין, מעולה. אבל גם אם תהיה סעודה שאף אחד לא יגיד שום דבר, הסעודה תהיה סעודת מצווה לעילה ולעילה. תגידו, מה, איך? אבל זה הכל פה חול, כאילו, רק אוכלים, שותים שמחים, שותים יין, אוכלים בשר וכל מיני צ'ופרים ודברים, וזה סעודת מצווה וקדושה והכל, כן. למה? כי היום הזה הוא קדוש. ברגע שהיום הוא קדוש, אז כל מה שאתה עושה ביום הזה, הוא קדוש. אתה אוכל, שותה, כל מה שאתה עושה, הכל ביום הזה הוא קדוש. וזה פורים, עכשיו זה שיעור על פורים, איך רואים את הדברים האלה בפורים, בכל התקנות של פורים, אבל זה בעזרת השם, אנחנו לפעמים מדברים על זה לפני פורים. בואו נחזור לחנוכה, שלא נשכח מאיפה הגענו. עכשיו באים, אני חוזר עכשיו לסיפור שלנו, באים בית הדין של החשמונאים. ועכשיו הם מסתכלים, מה קרה פה? אז מה קרה פה? מה הם רואים? מה בעיקר מאוד ככה דוחף אותם שחייבים לתקן פה משהו? איזה אירוע דוחף אותם לתקן פה, מה?
הכנסת החזיר להיכל.
הכנסת החזיר להיכל. אוקיי. איזה אירוע, איזה אירוע מעורר אותם לתקן פה תקנה לדורות שיהיה פה חג.
מעטים מול רבים.
מעטים מול רבים.
פח השמן.
מה?
פח השמן.
פח השמן. אתה אומר מעטים מול רבים.
ההתערבות של השם כאילו במציאות.
אתם פה עכשיו סידרתם את הכל מסודר, הכל טוב. אז תראו, בא דביר ואומר, ואני נוטה להסכים איתו, שמה שבעיקר כאילו דחף אותם, זה לראות איך הם, מעטים מול רבים, איך הם באיזו התעוררות של כמה יהודים, באיזה כפר מודיעין, פתאום מתחילים לקחת את הגורל שלהם, את האחריות בידיים שלהם, להילחם נגד כל האימפריה היוונית הזאת, משהו שנראה לא הגיוני בעליל, לא, אין סיכוי לדבר הזה להצליח. ווואלה, קורה פה איזה, קורה פה משהו. נכון שאחר כך זה שוב מסתבך וכולי וכולי, אבל יש פה אירוע שלמרות שהוא לכאורה של כמה שנים, ולא של מאות ואלפי שנים, בסוף בית המקדש השני נחרב, וגם מלכות בית שמונאי בסוף ה... הסוף שלה בסוף לא היה כזה מזהיר כידוע, חלק גדול מהם בעצמם נהפכו להיות, אבל ב-25 שנה האלה שהם נלחמים, קורה דבר מדהים, זאת אומרת, הם מתקנים את התקנה עוד לפני סוף ה-25 שנה, אבל בכמה שנים האלה שהם נלחמים עכשיו נגד היוונים, הם מזהים פה דבר מדהים, ואז פתאום הם רואים שגם הקדוש ברוך הוא איתם, כי הוא עשה להם גם נס פח השמן. לכן פה אמרתם ממש מעולה, אתה אמרת מעטים נגד רבים, ואז בא רן ואומר, רגע, אבל היה נס פח השמן. נס פח השמן רק אמר להם, וואלה, כל מה שהצלחנו פה, הקדוש ברוך הוא היה איתנו, ואת זה אתה אמרת. אתה אמרת, נס פח השמן היה סוג של, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא איתנו. זאת אומרת, זה לא שפה נלחמנו איזה מלחמת, לא יודע, איזה מלחמת גרילה כזאת. נמאס לנו כבר מהיוונים האלה, בא לנו כבר להיכנס בהם, כאילו סתם, וזה, לא. היה לנו פה איזה מאבק שבאמת הוא נבע מאיזשהו, באמת מאיזה מסירות נפש אמיתית על ערכים נצחיים של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא גם באמת הוכיח להם, כאילו משמיים, כאילו נתנו להם איזה מין נשיקה כזאת, תרצו, תקרא לזה גרה, נתנו להם איזה מין הערה כזאת מהשמיים, אני איתכם. כל מה שעשיתם פה, אני איתכם. אבל אתם, אבל מי עשה את האירוע? מי בסוף עשה את המלחמות האלה? כאילו עם כל הכבוד לנס פח השמן ויש כבוד, אבל בואו לא נשכח שבסוף אנשים פה מתו ואנשים מסרו את נפשם בכל מיני סיטואציות שהיו פה, בין היתר אמרת הכנסת חזיר, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, כאילו הם הגיעו לקצה ולא היו מוכנים, סיפורים ידועים על בריתות מילה, נשים שמסרו את עצמם וסיפורים שמסירות נפש מדהימה. זאת אומרת שבעצם מה שקרה פה זה מאוד דומה לפורים, רק בצורה אחרת. בפורים היה בתוך המשתיות שם, בתוך הארמון של אחשוורוש, הייתה איזו פעולת השתדלות שהקדוש ברוך הוא ככה הוביל אותה וסייע לה. וכאן היה בארץ ישראל, אנחנו לא בחוץ לארץ, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו יכולים להתארגן כצבא, כסיירת, כלוחמים. ונלחמנו ולקחנו אחריות שנבעה ממאבק על ערכים, ובמידה מסוימת ניצחנו, כלומר הצלחנו להגיע פה לשלטון, והצלחנו להגיע חזרה למקדש, ולתאר את המקדש, שזה מבחינתנו השיא השיאים שאנחנו מחפשים להגיע אליו. ועכשיו אנחנו מתקנים תקנה. ואז מה אנחנו עושים בתקנה הזאת? על מה אנחנו מסתכלים?
על פורים.
אנחנו מסתכלים 200 שנה אחורה, זה לא הרבה זמן. סך הכל זה הסבא של הסבא, אולי עוד אחד. זה לא כזה רחוק, כן? זה 200 שנה, זה לא בשמיים. זה עוד טרי יחסית. ורגע, היה אירוע שם, ואנחנו כבר חוגגים אותו, אנחנו כבר עושים את פורים כל שנה, ואיך תקנו שם את החג? בואו נסתכל, מגילת אסתר, הרי לפנינו היא כתובה. לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח... הם הפכו את היום ליום של שמחה. אמרנו, לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כי זה לא הנס שלו, זה הנס שלהם שהוא סייע. אז הם הפכו את היום, יום החול, הם הפכו אותו ליום של קודש, ליום של שמחה. גם אנחנו נעשה אותו הדבר. ואז הם קבעום ועשאום. עכשיו אני חוזר לרמב״ם. אז אומר הרמב״ם, ולכן הוא כל הזמן חוזר על פורים, שראו פה, מסתכלו על פורים, כימה את זה, כימה, וקבעום ועשאום. עכשיו אני חוזר לגמרא. שימו לב לתיאור שמתואר ברמב״ם. ברמב״ם, ההלכה הראשונה, אין בה הזכור לפח השמן. כל מי שפותח את הרמב״ם, הלכה הראשונה, אתם יכולים לראות פה בפרק ג' הלכה א', מה מתואר ברמב״ם? בבית שני, כשגזרו גזרות על ישראל, ביטלו דתם, פשטו ידם, נסו לאחד, פרצו בפרטות, וצר להם לישראל מפניהם, ולחצו מלחץ גדול, עד שריחם עליהם והושיעה מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. כלומר, מה אומר הרמב״ם? שימו לב, נגמרה ההלכה, מה לא מוזכר פה? פח השמן לא מוזכר. מה שמה ברמב״ם? קודם כל, על מה החג הזה? לקחו אחריות, נלחמו, הצליחו, ניצחו, שמו מלך, חזרו למקדש, מלכות חזרה בגדול 200 שנה, שזה משמעותי מאוד, ואז באה הלכה ב' ואומרת, כשגברו ישראל, וזה, בקפה בכסלב, נכנסו למקדש ולא מצאו שמן, ואז הוא מצא, נס פח השמן. ואז באה הלכה הבאה ואומרת, אוקיי, עכשיו הם באו, תסתכלו עכשיו, מפני זה חוזר עכשיו למקור שתיים, התקינו חכמים, שהימים האלה יהיו ימי שמחה והלל. זאת אומרת, מה קודם כל התקנה? לפני הדלקת נרות, מה התקנה הראשונית? התקנה הראשונית היא שזה ימי שמחה והלל. אמרתי לכם נפקמינה, אני לא המצאתי את הנפקמינה הזאת, שלפי זה סעודות בחנוכה שעושים. מה?
לא מצווה.
עוד פעם?
לא סעודות מצווה?
לפי זה גם לא סעודת מצווה? אם זה כמו פורים, אתם פשוט אומרים את מה שאתם רגילים. מה שאתם רגילים מהפוסקים גם, שככה אומרים, אתם לא סתם רגילים, אתם רגילים כי ככה כתוב בפוסקים. אבל לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר, ימי שמחה. עכשיו, אני לא ממציא, תסתכלו במקור שלוש, שומע הרב קוק. רגע, ימי שמחה, בוא תקרא איתי את הרב קוק. יש ספר של הרב קוק שנקרא מצוות ראייה. הספר הזה הוא קצת מת מצווה, כי לא הרבה אנשים מכירים אותו, וחבל. זה ספר של הרב קוק על שולחן ערוך. למי שחושב שהרב קוק היה רק איש אמונה ומחשבה וכל מיני דברים רוחניים, אז לא. הרב קוק היה איש הלכה ופוסק ושוטים וגמרות, ומה שאתם רוצים, 60 דף גמרה ביום היה לומד בישיבת וולוז'ין. תראו מה אומר הרב קוק. אמנם כל זה אנו צריכים בחנוכה לרב רטה זל, הכוונה היא לרבים, שסביר עליהם שלא נקבע ליום טוב. אבל דעת הרמב״ם שהם ימי שמחה, וכן דעת המהרש"ל בים של שלמה, וכן משמע במגילת תענית. ולפי זה נראה שאין צריך לשירות ותשבחות לעשותן על ידי זה סעודת מצווה. ומכל מקום יש לומר, דלשון הסס קבעום ימים טובים, בעלל והודעה, משמע שלכתחילה ככה הייתה קנה, שעניין היום טוב הוא סעודה ושמחה, יהיה גם כן בהלל והודעה. אם כן, ראוי להלל ולהודות בסעודות. ראוי. אבל לא חובה. לא מצווה. גם בלי זה, זה סעודת מצווה. ראוי, זה תמיד טוב להודות ולהלל ולשבח ולהגיד דברי תורה. אבל גם בלי זה, זה סעודת מצווה. ולעניין ההלכה, נראה לי עד יודעתי, כיוון שהרמב״ם ומהרש"ל, זה אב וחיוב מדינה, ולא מצינו כנגדם אל הדעת המערם, והאחרונים קיבלו הדברים בדעת הרמב״ם, ולשון הגמרא מסייע לו, ומנהג אבותינו היה מעולם לרבות בסעודה, אם כן אבי כקבלה בחובה כדעת הרמב״ם. אומר הרב קוק, יש עניין בחנוכה, לעשות סעודות, וגם אם לא תגיד בהם דברי תורה, כל הסעודות הם מצווה. למה? כי הימים הם ימי שמחה, בגלל הנס שהיה בניצחון במלחמה. קבעו את הימים כימי שמחה. קודם כל, הרב קוק אומר את זה להלכה למעשה, ככה הוא פוסק. כי יש פוסקים, הוא אומר רב רטה, יש פוסקים אחרים שהם למדו את הגמרא אחרת, קבעו ועשו ימים טובים בהלל והודאה, למדו אחרת מהרמב״ם, ובפסיקת ההלכה, אז לפעמים הדעות הזה, הם יותר מרובות או משהו כזה, והן יותר ידועות ויותר נפסקות, אבל דעת הרמב״ם היא לא ככה, כן.
ושזה העיקר, ועם זה הוא מתחיל. ורב קוק גם אומר שהגמרא מצדיקה עם הרמב״ם, אבל דווקא הגמרא היא חושבת, היא אומרת שהמרכז של חנוכה זה לא...
לא, לא, הוא מתכוון לגמרא שאומרת לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים. הרמב״ם למד את זה, קבעום ועשאום ימים טובים, זה ימי שמחה. זה הוא מתכוון, שאם אתה לומד ככה את הגמרא, אז גם הגמרא אמרה ששנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים. למה? לפי ההבנה של הרמב״ם זה על, על הניצחון. נכון שזה, אתה מתכוון לזה שהגמרא מעריכה לכאורה בתיאור פח השמן. אבל לפי שהרמב״ם לומד את הגמרא, אז זה לא הסדר. הסדר. אגב, גם הפרקים ברמב״ם, מי שיסתכל, פרק ג' כולו עוסק. ההלכות הראשונות הן ההלכות האלה, קביעת הימים. ואחר כך כל ההמשך של פרק ג' זה דיני אמירת הלל. עכשיו שימו לב לעוד דבר מדהים. אם אתם הייתם צריכים לכתוב את ההלל באיזשהו מקום במשנה תורה, תפסו יהודי ככה ברחוב שקצת מבין משהו, תגידו, תשמע, איפה לכתוב דיני הלל? מה? באיזה חג?
פסח.
פסח, סוכות, ראש חודש, זה בכלל מנהג, שכאלה בכלל לא מברכים עליו, כי זה מנהג. אבל איפה ההלל הכי גדול היה שבעולם? בפסח, לא? השיר יהיה לכם, כך כתוב בישעיהו, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. כלומר, ההלל, מה שנקרא, הלל הגדול, אנחנו בליל הסדר אומרים, יש כאלה שאומרים שלוש פעמים הלל, אומרים הלל בבית כנסת. הלל במגילה והלל למחורת היום, שלוש פעמים ביום אומרים הלל, בראשון של פסח. סוכות, שמונה ימים, כל יום אומרים הלל. חנוכה כולו דה רבנן, בכלל מלא שנים אחר כך. אבל אתה הרמב״ם עכשיו כל המשנה תורה לפניך, אתה צריך להחליט איפה להכניס את דיני אמירת הלל, איפה הוא שם אותם? בחנוכה. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו זה מובן מאוד, כי הרמב״ם מבין, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל. ימי, שימו לב איך הרמב״ם מגדיר. ימי שמחה והלל. ימי שמחה והלל, זה התקנה. ככה הרמב״ם מבין את התקנה. הודעה, אמרנו גם הודעה, הודעה היא בעל הניסים, זה בהלכות תפילה. ימי שמחה והלל. זאת אומרת, על מה מהללים? אני שואל אתכם, כשאתם מחר נגיד הלל, נשמח פה... נשיר, עוד אולי השם כיתו כעולם חסדו. על מה תתכוונו? על נס פח השמן או על הניצחון במלחמה?
שניצחנו.
ודאי שניצחנו. מה, אנחנו כאילו, כל ההלל הזה נודה לקדוש ברוך הוא, זה היום עשה השם, נגיד אבל נשמחה בו, על מה? על זה תשמע, זה כיף נס כזה, וואו, איזה יופי, הדלקנו שמן זית. אבל אתם יודעים, גם היה אפשר להדליק בשמן תמה, ותומה הותרה בציבור, והיו יכולים לחכות כמה ימים ולהביא שמן מאיזה מקום טהור, זה, וואו, זה נחמד, הקדוש ברוך הוא עוטט לנו מלמעלה, אני איתכם, מצוין. אבל על זה אומרים הלל? על מה אומרים את הלל? גמרא בפסחים, הלל אומרים, כל פעם שיש צרה וניצלים ממנה, אז אומרים על זה הלל. לא אומרים הלל על נס, על נס פח השמן. על זה, זה לא קשור להלל. לא, אתם שומעים את הנקודה? למה הלל קשור? הלל קשור להצלה. זה שבפורים לא אומרים הלל, זה בגלל שזה היה נס בחוץ לארץ, או שקריאת המגילה היא במקום הלל, אבל בעיקרון על הצלה צריך להגיד הלל. אז ימי למה, מה, כל המהות של הימים האלה זה ימי שמחה והלל. אם זה ימי שמחה, אז ימי אלה, כל הסעודות הם סעודות, כל, אמרנו, היום הוא קדוש, אז כל מה שאתה עושה ביום הזה הוא קדוש, אז גם שאתה אוכל זה קדוש. וההלל הוא המהות של היום. בפסח, אז ההלל, הקדוש ברוך הוא עשה נס, והקדוש ברוך הוא גם אמר להגיד הלל. אגב, תראו דבר נפלא. אני לפני כמה שנים ראיתי את זה, וממש קפצתי משמחה, לא, אמרתי לעצמי, איך לא חשבתי על זה עד היום? הברכה שעשה ניסים לאבותינו, בימים בהם הזמן הזה, מברכים אותה רק בחנוכה ובפורים. אולי עוד כמה שנים יקום תקום סנהדרין, יגידו גם מברך את זה ביום העצמאות, או ביום ירושלים. אבל בינתיים זה בחנוכה ובפורים. עכשיו בפסח לא מברכים את זה. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. תגידו לי, למה לא לברך את הברכה הזאת בפסח?
בימים ההם, ושם הכל התחיל.
אז גם בימים ההם, לא. אני עכשיו נמצא בתתווה וניסן, אני עכשיו אומר, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם שעשית לנו ניסים בימים ההם, בזמן הזה, היום, תתווה וניסן, הוצאת אותנו ממצרים, נס עצוב, עקד בחורות.
אז זה היה יותר ברור, אולי צריך להגיד את זה דווקא על חנוכה. זה כאילו...
צריך לעבוד יותר קשה לראות את זה, נו, כן, מה?
נס נסתר,
מה? רק עד נשם בתוך
הטבע.
אומר הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, למי שלא יודע, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מבית ג'ם. שפת אמת, אנחנו יודעים, הדמור מגור, הראשון, או לא הראשון, השני, אומרים שניהם, תראו דבר, בואו תקראו את זה שנייה יחד איתי, מקור 8, ואל תשכחו את התורה שבעל פה, שזה בסוף, שלא נשכח את העיקר, נגיע לסוף. הוא אומר הקדושת לוי, הטעם שאנו מברכים בחנוכה ופורים שעשה ניסים, ואין מברכים ברכה זו בפסח, נראה, דנ"א הנס של חנוכה ופורים נעשה על ידי אישה, אפרופו אישי, אמרת קודם, אז לזה התכוונתי שכיוונת. ונראה, דהנה הקדוש ברוך הוא עשה נס למעלה, עושה נס למעלה מן הטבע, כמו שעשה במצרים, יקם מצרים בעשרת המכות, וקרא את הים. ויש נס הקדוש ברוך הוא עושה בהטבע, כמו בחנוכה, שנתנה לו חלב וישן, לא משנה שזה היה לפני חנוכה, לא חשוב. חם באסתר, שמתחילה אהב את המן, אחר כך אהב את אסתר. ונמצא הנס נעשה בהזמן, שהוא הטבע. וזהו שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. זהו בחנוכה שנעשה הנס בהזמן שהוא הטבע, אבל בפסח זה למעלה מן הזמן. לכן אין מברכים על נס שהוא למעלה מהטבע. ולכך נעשה הנס על ידי אישה, כי זה העולם הוא בבחינת מקבל, כי השם יתברך הוא המשפיע והעולם הוא מקבל. תראו דבר נפלא שהוא אומר פה, הרווחנו על הדרך עוד משהו. לגבי מעמד האישה הרווחנו. דבר ראשון הרווחנו, עשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן. בזמן הזה הכוונה היא לא תיאור... זה לא תיאור שאומר, הנס נעשה היום באותו זמן של אז, אלא בימים ההם בזמן הזה זה אומר שזה נעשה בתוך עולם הזמן. הניסים של מצרים הם לא בתוך עולם הזמן. הם מעל הזמן, הם מעל הטבע, הטבע זה הזמן. ברגע שיש נס שהוא מעל הטבע, אז הוא מעל הזמן. אנחנו מברכים שעשה ניסים. על נס שנעשה בתוך הטבע, בתוך הזמן. ממילא זה קשור יותר לנשים. ולכן מאוד מודגש בחנוכה ופורים, אומנם זה כתוב גם על שתיית ארבע כוסות בפסח שנשים חייבות, כי גם הם היו באותו הנס, אבל בחנוכה ופורים זה ממש בולט שיש הרבה מקום לנשים פה. לא מדבר על פורים, זה ודאי אסתר, כן, זה בכלל כל הנס נעשה על ידי אישה. וגם בחנוכה יש ככה הרבה מדרשים, חלקם היו ממש בתקופה של חנוכה, חלקם אולי היו לא ממש בתקופה של חנוכה, כל מיני סיפורים, האכילה אותו חלב, זה לא בדיוק היה בחנוכה, אבל לא משנה, זה שקשרו את זה לחנוכה וקשרו את הנשים לזה, זה שהאישה היא בחינת הטבע. האיש יש בו משהו קצת מעל הטבע, בחינת החוכמה, האישה זה בחינת הבינה, בחינת המקבל. והניסים האלה שבתוך הטבע זה ניסים שלנו שאנחנו עושים אותם. אנחנו עושים אותם, אבל אנחנו גם קובעים את היום, אנחנו הופכים את היום של החול, הופכים אותו ליום של קודש. אם אלה, כל פעולה גשמית שאנחנו עושים ביום הזה, זה פעולה של קודש, ולכן הסעודות הן סעודות מצווה. ועכשיו נגיע לסוף, ולשאלה הראשונה ששאלנו. השאלה הראשונה ששאלנו, אם אתם זוכרים, כבר שכחנו אותה, הייתה, למה אין מסכת על חנוכה? לפי הדברים האלה, זה מובן מאוד. למה? כי הרי הגמרא ביומא, בדף כ"ט, הגמרא אומרת, למה אסתר נמשלה לשחר, למנצח על הילד השחר, בתהילים כ"ב. מה שחר סוף הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, סוף כל הניסים, והעיקה, חנוכה. אז זה לא סוף כל הניסים, יש גם חנוכה. עונה הגמרא, מה התשובה של הגמרא? ניתן להיכתב אמרינן. שימו לב, ניתן להיכתב אמרינן. פורים, נמשל לשחר, שזה סוף הלילה, כי זה הנס האחרון, שאיכשהו הצליחו בסוף להכניס אותו לתוך כתבי הקודש ולכתוב אותו. מי כאן והלאה? חנוכה הוא הראשון, ואחר כך כנראה אולי היו ואולי יהיו עוד ניסים, שהם לגמרי ניסים, לחלוטין הם ניסים, אבל יש הבדל אחד, והוא? ש? לא ניתנו להיכתב. אי אפשר, לא כותבים אותה. עכשיו, בפשט של הגמרא, הכוונה היא, לא ניתנו להיכתב, איפה? בתנ"ך, כמובן. ברור, כן? כאילו, פורים סגרת, פחות או יותר סגרת תנ"ך, יש לנו שם חגי, זכריה ומלאכי.
מה הסיבה שלא ניתנו?
או, יפה. עכשיו, אומר דביר, רגע, מה, למה אי אפשר בואו נכניס עוד איזה ספרון קטן, כבר יש לנו 24 ספרים, יהיה 25, לא יקרה כלום, עוד איזה סיפור קטן, שניים, שלושה פרקים, ככה, אי אפשר. פה הנקודה. הנקודה היא שמחנוכה אנחנו נטו נמצאים בתקופה של תורה שבעל פה. ופה אנחנו על הבדל בין חנוכה לפורים. צד אחד ראינו, הרמב״ם אומר, כל התקנה של חנוכה היא כאין פורים, וזה נכון. כמו שאמרנו, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, גם פה קבעום ועשאום ימים טובים בהלל. ימי שמחה והלל. אבל יש הבדל. ההבדל הוא שבפורים, אסתר ביקשה, כתבוני לדורות. היה שם התלבטות בגמרא, מי שזוכר את הגמרא במגילה, בדף זין, כתבוני, לא כתבוני. אפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב. זה, בסוף מכריעים, כותבים, מכניסים את זה. זה שמכניסים את זה, זה אומר שפורים נמצא בתפר שבין תקופת תורה שבכתב לבין תקופת תורה שבעל פה. זאת אומרת, מצד אחד, התנ"ך כמעט נחתם, בית ראשון נגמר, תקופת בית ראשון נגמרה, אבל עוד לא לגמרי, אנחנו ב-70 שנה של גלות בבל, אנחנו עוד ככה, ממש אוטוטו אחרי החורבן, ולכן יש את ההתלבטות, ובסוף זה נכתב. כי זה עדיין שייך עוד קצת לכתובה, לתקופה הזאת של תורה שבכתב, שזה התקופה יותר של השפע האלוקי שבא מלמעלה, והקדוש ברוך הוא משפיע עלינו נבואות וכל מיני השפעות רוחניות. חגי, זכריה ומלאכי, בתחילת בית שני, נכנסים לתוך כתבי הקודש וזהו. זה נגמר, אין אחר כך יותר. כלומר, זה תחילת בית שני, יש לנו שם את דניאל, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה, אלה ממש תחילת בית שני, הם בעצם כאילו עוד כזה נושקים לבית ראשון. חנוכה זה כבר 200 שנה אחרי זה.
למה פורים מתלבטים ועל כל אלה לא?
לא, בסדר, פורים מתלבטים כי פורים זה משהו אחר, זה נבואות, נבואות נטו, וזה פורים שלא נבואה, זה סיפור. להכניס את הסיפור לתוך כתבי הקודש, זה שאלה. בסוף היא אומרת, אני ממילא כתובה על מלכי ודאי ופרס, אסתר אומרת להם, זה לא כזה חידוש, כי ממילא אני כתובה וכולי, אז אפשר להכניס את זה. עכשיו בוא תכניס גם את חנוכה, עוד סיפור חשוב, בכל זאת, היה פה אירוע משמעותי, בוא תכניס אותו גם, לא. לא נכניס אותו, עכשיו אני רוצה להגיד, אני רוצה לטעון ולומר, לא רק שלא נכניס אותו לכתבי הקודש, אפילו משניות לא נעשה עליו, ובוודאי לא נעשה עליו מסכת. אלא יהיה כמה דפים, באמוראים, במסכת שבת, תוך כדי, הדלקת נר שבת, אז אנחנו נכניס כמה דפים על חנוכה, בכל זאת יש לנו פה הלכות שצריך לדעת מה לעשות ולקיים אותם ולזכור את החג הזה, אבל לא תהיה מסכת ולא יהיה משניות. ולא בגלל שיש מגילת תענית, ולא בגלל רבי, ולא בגלל כל מיני הסברים כאלה שראינו, יש גם הסבר שפחדו מהגויים, ולכן לא כתבו את זה, כל מיני, לא. זה משהו הרבה יותר עמוק, כי כל החג הזה הוא חג שאנחנו שימו לב לזה, אנחנו מתקנים. אנחנו מתקנים, אנחנו כבר 200 שנה אחרי התקופה של בית דינו של מרדכי, שזה עוד בית דין ככה, שעוד זוכרים את בית ראשון, הם זוכרים עוד את ה... אנחנו כבר 200 שנה אחרי זה, אנחנו כבר בעיצומה, הבנתי שהרב שלומי קצת דיבר על זה פה בשיחה הכללית, אנחנו כבר בעיצומו של תקופת הזוגות, אנחנו בהתהוות תורה שבעל פה, כן, אנשי הכנסת הגדולה אמרו, העמידו תלמידים הרבה, ואז אחריהם יש את תקופת הזוגות, ועוד מעט תתחיל תקופת התנאים, כן, עוד איזה 100 שנה אחרי חנוכה, תתחיל תקופת התנאים, כלומר, אנחנו נמצאים בתקופת תורה שבעל פה, וזה הבדל עצום, כי כל המהות של תורה שבעל פה, זה שהיא שלנו. אנחנו עושים את זה, כמו שאנחנו הופכים את היום ליום של חול, את היום חול, אנחנו הופכים אותו ליום שמחה, אותו הדבר, אנחנו הופכים את התורה שלנו, את החיים שלנו אנחנו הופכים לתורה. תשימו לב לדבר המדהים והעמוק הזה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו בתורה, תקשיבו, תניחו תפילין, קחו את האור בהמה הזה, תכתבו עליו כך וכך, וזה יהפוך להיות לכם דבר מאוד קדוש, ספר תורה, תפילין, משהו כזה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לו את הכוח לקחת חול, לקחת קלף, לקחת דיו, לקחת, לא יודע מה, ולהפוך את זה ולהגיד שזה מצווה, לקחת איזה קרן של איזה עיל שלא היה מגדולי הדור, ולהגיד שעכשיו לתקוע בו בראש שנה, זה וואו, זה הקדוש ברוך הוא לוקח את המציאות והופך אותה לקודש. אבל שאנחנו, ואז עם אלה, אחר כך אנחנו לומדים דיני שופר, ולומדים דיני תפילין, ואנחנו, מצוין. אבל שאנחנו עושים תורה שבעל פה, זה אומר שאנחנו... מחדשים דברים. אז חידשנו בחנוכה את עצם הימים שהם ימי שמחה, אבל זה לא רק שחידשנו בחנוכה, אנחנו בכלל בתורה שבעל פה, חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו בתורה שבעל פה פשוט, תראו, יש דבר מדהים, וזה אני אסיים. במקור, תסתכלו בבקשה רגע, במקור 6, בפסקה השנייה, לא הראשונה. יש פה כמה פסקאות נפלאות מרב צדוק, אבל אין לי זמן לקרוא אותן, כדאי לכם לקרוא את זה, כי פה הוא מדבר על ההבדל, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, שתורה שבכתב, שהיא באה מלמעלה למטה מהקדוש ברוך הוא, לכן היא נכתבת, זאת אומרת היא נתפסת על דיו ועל קלף, והתורה שבעל פה, שהיא שלנו, מרוב שהיא גבוהה, שימו לב, מרוב שהיא גבוהה אי אפשר לכתוב אותה. הרי סתם ככה אתה שואל אותך, מה יותר גדול, תורה שבכתב או תורה שבעל פה? לא יודע, באינסטינקט מה אתה אומר? תורה שבכתב, תשמע, ספר תורה, אני לא מנשה ככה איזה גמרה שעוברת, אני לא, זה בסדר, זה גמרה, אני נזהר, לא לזה, אבל אני לא, תורה, ספר תורה, אני, תפילין, מוריד מהראש, מנשה כזה, וזה, תורה שבעל פה, זה כזה, רגע, זה בכלל כזה אמיתי, זה כתבו את זה אנשים, בכלל, זה בדיוק הפוך, זה דבר מדהים. אומר רב צדוק, תראו בפסקה השנייה פה. ואף שהנבואה הוא גילוי מפורש מראות השם יותר מהשגת חכמים. מכל מקום אמרו בבטרה, דחכם עדיף מנביא. ואין שם ברמב"ן דיכול להשיג מעמקים יותר. וידוע מהאריזל שהגיד דברים בעולמות עליונים שכפי דעת עצמו הוא למעלה מהשגת כל הנביאים ואפילו השגת משה רבנו. כנודע להוגים בכתבי האריזל. אלא שהם השיגו דרך ראייה. הם זה הנביאים. ואי אפשר לראות בעולם הזה יותר מכפי התלבשות גופניות העולם הזה, דעל כן דבריהם ניתנו להיכתב בלבוש גמור בעולם הזה, אבל הוא השיג דרך השגה בשכל, שזהו השגת רוח הקודש, כמו שכתב הרמב"ן שם, ושלא דרך ראייה אפשר להשיג הרבה יותר. הנביאים נקראים רואים, חוזים, הם רואים, ולכן מה שהם רואים, הם אחר כך אומרים, ואחר כך כותבים את זה גם. אז יש דברי נבואה, יש ספרי נביאים. יש את התורה שבכתב כמובן, ויש ספרי נביאים. התורה שבעל פה, היא כל כך גבוהה שאי אפשר... זה כמו שאתה אומר לפעמים על משהו, אתה אומר, תשמע, אני לא יכול... אני לא יכול לתפוס אותו, אני לא יכול לקמת לך אותו, אני לא יכול להגדיר לך אותו, מרוב שהוא אינסופי, מרוב שהוא נצחי, מרוב שהוא גדול, מרוב שהוא גבוה, אני לא יכול לכתוב אותו. מרוב שזה ככה. תחשבו, זה דבר מדהים, זה ממש, זה נפלא ביותר. ולכן, דווקא חג שהוא תורה שבעל פה, ורוצים לבטא את זה שהוא תורה שבעל פה, ולהגיד בעצם פה הכל עובר ככה בתוך עם ישראל, בהשגות, בהבנות, כמובן נכנס פה עכשיו כל הסיפור של מול חוכמת יוון, שזה היה באותו זמן שהיא התפתחה, וזה החוכמה האנושית, ויש לה כמובן כידוע בזוהר, יש לה גרעין של אמת, כי הם היו מאוד חכמים, והם גם באמת חיפשו, הם חיפשו אמת וכדומה, רק נקודת האמונה, כן, נקודת האמונה בבורא עולם, ומילא הנקודה גם יותר של להצליח באמת לקדש את החיים, ולא רק שתהיה חוכמה בשכל, אלא יהיה גם אפשרות באמת לחיים רוחניים, זה משהו שרק עם ישראל יודע לעשות אותו, והיוונים בנקודה הזאת בעצם הם נהיה בעצם איזה מאבק מאוד מאוד גדול, אבל יש שם איזה בסיס מאוד אמיתי בפילוסופיה, בחוכמות, ביכולת האנושית, לא רק לקבל מלמעלה ולקבל. זהו, אנחנו מקבלים, קדוש ברוך הוא נותן, אנחנו מקבלים, זה בסדר. אבל התורה שבעל פה אומרת, אתם יכולים, זה שלכם, אתם עושים את זה, אתם לומדים את התורה, אתם חיים את התורה. סוף גם כתבו את התורה שבעל פה, כי לא היה ברירה, כן, עת לעשות להשם, אז כתבו תורה שבעל פה. חנוכה נשאר בעל פה. כי כל המהות שלו היא בעמודה הזאת, לא ניתן להיכתב, אומרת הגמרא, פורים ניתן להיכתב, חנוכה, מבחינה הזאת, יש לו צד יותר גבוה מפורים, שלא ניתן להיכתב אפילו. בסוף פורים, מה שאמרנו קודם בהתחלה, הוא נכון, בסוף הייתה גזרה על הגופות, ולכן שמה תקנו משתה ושמחה, ממש זה את התקנה, זה חובה בחנוכה, בסוף, גם אם לא תעשה סעודות בחנוכה, לא עברת שום עבירה, אלא אומרים, אם תעשה סעודות, הן סעודות מצווה. זה נחמד, כאילו, במקום סתם לאכול, אתה אוכל, אתה יודע שאתה גם עושה מצווה. זה כיף, שאתה יודע, אז יש כל מיני אירועים כנחמדים, משפחתיים, חנוכה, יושבים ביחד, אוכלים, אז ספר בבית, חבר'ה, אוכלים וזה, זה לא סתם אוכלים, אוכלים, זה סעודת מצווה. אומרים דברי תורה, אדרבה, מצוין, אבל גם בלי זה, לפי הרמב״ם פחות, מי שרוצה לתת דרך חובת הפוסקים האחרים, אז כמובן יגיד דברי תורה וזה מצוין. אבל מבחינת הרעיון, זה יכול, אני חושב שזה מסביר בצורה מאוד עמוקה את הסיבה הפנימית, למה אין לזה מסכת ואין לזה משניות, זה שזור בתוך השס פה ושם כל מיני מקומות, בכוונה ככה כדי להשאיר את זה כזה חי, בעל פה. לפי דעתי בירושלמי גם אין אפילו את המעט דפים האלה שיש בבבלי, בצורה מרוכזת אין בירושלמי. זה מתאים, כי זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה התורה שבעל פה, חי, בעל פה, לא צריך לכתוב, כולנו יודעים, כאילו זה, אנחנו חיים את זה, חיים את זה, לא צריך לכתוב את זה. טוב, כך נראים הדברים, בעזרת השם, נעשה קצת שיהיה לכם כמה דקות לנשום אוויר עד הרב שלומי, אז...